אחר כך הקדוש, היום אנחנו ממשיכים בלימודים המרתק וקבוע בספר הקדוש אורות התורה מאת הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן. זה מזה זמן שאנחנו עסוקים בנספח. הנספח הנקרא לימוד רוחניות התורה, נספח לאורות התורה, שהודפס רק בהוצאת ספריית חווה, בית אל, ונמצא בשתי מהדורותיה במספורי דפים משתנים. ואם אני לא טוען, אם זכרוני איננו מתעני, נדמה לי שבפעם הקודמת הגענו לאמצעו של פרק כ"ו, הנקרא זיו החיים, והגענו למילה המטריאליזם. כן, עכשיו, מה הכוונה? אני מזכיר לעצמנו, נדמה לי שאני אתן שירות טוב, אם אני אזכיר מה היה, שהרב מסביר, בעצם, מה עשתה ההופעה של עם ישראל במהלך ההיסטוריה והתפתחות הדעות. כשלעם ישראל יש תפקיד לגלות את דבר השם, ההארה האלוהית בעולם, לעומת העולם האלילי שהוא חי בחיים של ניגודים. כן, כלומר, על ידי גילוי ההארה האלוהית בעולם תואמים את הנועם האלוהי, הנועם האלוהי נטעם אצלנו לא רק במובן האישי, אלא גם במובן הלאומי. החברה האלילית חיה בדיוק הפוך מזה. היא נמצאת במצב של ניגודי ערכים המיוצגים על ידי אלים מתחרים זה בזה. הדבר הזה גורם לייאוש שמנסים לפתור אותו במספר אופנים. האופן האחד זה לאפשר לאדם את גילוי כל הנטיות הלאומי. הברבריות שבקרבו, כפי שנהגה האלילות הקדומה. אחר כך, כשהעולם האלילי התבגר קצת, והמושגים המוסריים התחילו לחדור לתוך הנפש, מרוב ייאוש ממצב העולם, אז נפל העולם האלילי לבודהיזם, שמציע ייאוש מן העולם ואפיסה מוחלטת. לעומת זה, מקומות שבהם בתוך העולם האלילי חדרה גם ההארה של היהדות, נוצרה איזה מין הרכבה משונה, הדתיות של זמננו, שהיא חצי פסימית וחצי אופטימית, פסימית ביחס לעולם הזה ואופטימית ביחס לעולם הבא, אבל איננה מתיישבת על הלב. ולכן כאשר, ולכן אין פלא שמשבר הדת הורס את הדתות, והדתות כבר לא מפרנסות את נפש האדם, והאדם מנסה למצוא פתרון מעין במה שהיה לעובדי האלילים הקדומים במטריאליזם. דיינו חומרנות, גסה. עד כאן ברור. זה מה שראינו במילי בפעם שעברה, אם אני לא טועה. נכון, זה מה שראינו בפעם שעברה? פשי, יופי. אנחנו זוכרים. טוב. עכשיו, במצב כזה, מה עם ישראל יכול לעשות? כן, בבקשה. אצל נמרוד, למה אתה אומר את זה? כן, נמרוד חשב שהמצב של העולם הוא רע. זה נכון, זה נקודת המוצא. ואגב, זאת גם הייתה נקודת המוצא של אברהם. השאלה היא מה עושים? אז הבודיזם אומר, בוא נעזוב את העולם. נמרוד אומר, בוא נעזוב את אלוהים. ואברהם אמר, בוא נקבל עול מלכות שמיים. זה שלוש שיטות. כך שאני לא הייתי מזהה את נמרוד כבודהיסט, לא נראה לי. ההפך, הוא אדם שרוצה להצליח את האנושות, והוא חושב שהתנאי להצלחת האנושות זה עזיבת האלוהים. כן, זה הבקשה. זה במאה ה-19, במאה ה-20. עכשיו, בתוך מצב כזה, מה עושים? מאז הרב קוק קראו עוד כמה דברים. כן, בוא נראה. גם פה הרב מדבר על זה. הוכנסת ישראל הכבושה בגולה. אז כשאתה בגולה, אתה יכול להגיד כל התיאוריות היפות שבעולם לא מקשיבים לך. זה היה המצב בזמן שהרב כתב את הדברים האלה. כל זמן שלא יקומו מתוכה חכמי אמת גיבורים נעזרים במינה של תורת חיים ויסירו את האבן מעל פי הבאר, ויגלו את המעיין של נועם אלוהים חיים הגנוז באוצרה, עד שהיא יכולה להמתיק במתקע את כל החיים המרירים, שיצאו מנחל השיטים של שיעמו מדעת, המביא לידי ספק ייאוש וחומרות גסה, המביא ריב משפחות ופילוג כתות ומהומה וחשיכה בכל מרחב החיים. למה הרב כאן רומז? למלחמת העולם. כלומר, החברה האירופאית המטריאליסטית בעצם חוללה את אחת המלחמות הכבדות, שופכות הדמים הגדולות ביותר בהיסטוריה. מלחמת העולם הראשונה. לגבי מלחמת העולם השנייה הייתה עוד יותר קשה, אבל הרב קוק לא ראה אותה. הרב קוק ראה את מלחמת העולם הראשונה, והוא ראה במלחמה הזאת את תעודת הכישלון של התרבות המערבית. כלומר, אם אחרי מאות רבות של שנים שבהם מדברים על ערכים של אהבה, בסופו של דבר מגיעים לזה, זה סימן שמשהו חסר ביסוד, או משהו רקוב ביסוד. בסדר, אבל אז מה יתקן את זה? הרב קוק אומר, אדרבה, מלחמת העולם הראשונה מזמינה את העם היהודי לתפוס את מקומו. יש לו אחריות. יש לו אחריות לעם היהודי לתיקון העולם, ולכן הוא צריך לחזור לארץ ישראל, להקים את המדינה שלו, ומכאן להעיר לעולם. לא בכדי, באותם הימים של מלחמת העולם הראשונה, הושגה גם הצהרת בלפור. ההכרה של האומות בזכות של העם היהודי לשוב לארצו. אז כנראה, ואלה שעשו את זה, בלפור וחבריו, לא היו סתם פוליטיקאים, היו אנשים בעלי נפש מיסטית, רומנטית. ומסיבות תנכיות הם עשו את זה. כנראה הם הרגישו שהתרבות המערבית הגיעה לידי קיצה. זאת אומרת, איננה יכולה כבר לאזור מספיק כוח מעל ידי עצמה, והיא צריכה את עם ישראל בזירה. לכן החליטו להחזיר את עם ישראל לארץ ישראל. אז יש פה בעיה, כבר בהצהרת בלפור, אומרים מה עושים עם הערבים, צריך לא לפגוע בזכויות שלהם, כל מיני דברים כאלה. זה היה חלק מההצהרה. אבל לכל פנים, הרב אומר, הנה, האומות הכירו בכך שהגיע הזמן שנמלא את תפקידנו, אז הגיע גם הזמן שהיהודים יכירו בזה. כן? זה מה שאומר הרב. הרב מסביר את הצורך לחזור לארץ ישראל על רקע ההתחלפויות התרבותיות האלה. מעולם אלילי, לעולם בודיסטי, לנצרות ואיסלאם, למטריאליזם. ואז מגיע בדיוק הרגע הבשל שאנחנו נופיע. עכשיו, מאז באמת, מאז הרב קוק, קרו כמה דברים, בין היתר השואה, וגם הקמת המדינה. ומאז הקמת המדינה קרה עוד משהו, מלחמת ששת הימים. ומלחמת ששת הימים השיבה אותנו אל כל מרחבי הארץ התנכיים. ומתוך כך, התביעה שלנו לחזור להיות עצמנו, ולהיות ממובילי הדעה בתרבות האנושית, מה שמוליד התנגדות עזה מצד מובילי הדעה האלטרנטיביים, דהיינו התרבות המערבית, ואז 72 אומות נאספות כדי להגיד שאין לנו מה לעשות בארצנו. זה פשוט, אתם רואים פה, יש חוט אחד שחורז את הדברים האלה. זה לא מקרי כל מה שקורה. אז אם כן, מה שאומר כאן הרב, הוכנסת ישראל הכבושה בגולה, כל זמן שלא יקום מתוך החכמי אמת, גיבורים, נעזרים בימינה של תורת חיים, כלומר הם צריכים, אנחנו צריכים לגדל אנשים שידעו מה לומר לתרבות האנושית כולה, ויסירו את האבן מעל פי הבאר. מאיפה הדימוי הזה לקוח? יעקב אבינו. כן, יעקב אבינו יוצא אל הגולה, וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בני קדם, וירא והנה באר בשדה. כן, אז מה זה באר בשדה? באר זה מקורות החיים. בלי באר אי אפשר לחיות. אז יש באר בשדה, עכשיו אפשר לחיות. והנה שלושה עדרי צאן רובצים עליה. כלומר, האומות רוצים, שלוש אימפריות, רוצים לקבל את מקורות החיים. והאבן גדולה על פי הבאר. מה זה האבן גדולה? יש משהו שחוסם. יש חסימה להארת החיים בעולם. החסימה הזאת, זה יחזקאל הנביא קרא לזה לב האבן. כלומר, משהו בלב חסום. מדוע? כי עם ישראל לא פתח. מה עושה יעקב? רואה את רחל מגיע, ויגל את האבן מעל פי הבאר. הוא עושה את העבודה בשביל כולם. כלומר, היה צריך שכולם יעשו, אבל הם לא עושים. אז בא יעקב ועושה. בסדר? זה מה שאומר כאן. אז אותם חכמים הנעזרים בגבורה, של תורת חיים, בימינה של תורת חיים, ויסירו את האבן מעל פי הבאר, ויגלו את המעיין של נועם אלוהים חיים הגנוז באוצרה, עד שהיא יכולה להמתיק במתקע. כלומר, יש לנו, אם כן, פתרונות, כיצד להמתיק את כל מה שמר. מה מר? כל האידיאולוגיות שהרסו את האנושות. מה זה להמתיק אידיאולוגיות רעות? מה, אתה יכול להגיד לדחות. אצל הרב, זה, הביטוי הוא מדויק. אין עניין לבטל את האידיאולוגיות ואת הדתות, אלא צריך להמתיק אותם. כלומר, להעלות אותם אל שורשם, כדי להפוך אותם לברכה במקום שהם היו כללה. כן. המים המערערים זה כל האידיאולוגיות הרעות האלה. כן? זה ביטוי שהדימוי לקוח מאישה סוטה, כמובן. כן. שהיא יכולה להמתיק במתקח, כאנה במתיקותה, את כל המים המערערים שיצאו מנחל השיטים. מה זה נחל השיטים? נחל השיטים, שיטים זה מלשון שטות. שטויות. כן? וישב ישראל בשיטים. ויחל העם לזנות את בנות מואב. כן? אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח, שיטים, שוטות. לא. והנביא יחזקאל אומר שלעתיד לבוא, ונחל יוצא מבית השם, ומעיין יוצא מבית השם, והשקע את נחל השיטים. כלומר, יבוא יום שמתוך חיות הקודש שלנו, יהיה לנו דרכים כיצד להשקות את נחל השיטים, להעלות את כל מה שנפל. כולל סדום ועמורה שנמצאים ליד נחל השיטים, ובעל פאור, כל מה שנפל. אנחנו נטהר את הכל, והשקע את נחל השיטים. אז הוא אומר, להמתיק את כל המים המערים שיצאו מנחל השיטים. של שעמום הדעת. מה זה שעמום? מה? שיטין של המזבח זה בתו. פה זה בתת. אבל יכולת לשאול על עצי שיטים. במשכן יש עצי שיטים עומדים. נכון? לא. דווקא לא. עצי שיטים שבמשכן זה עם תת. כן? אז כלומר, יש שיטין של המזבח בתו, ויש עצי שיטים עומדים בתת. אז יכולת לשאול דווקא מעצי שיטים שבמשכן. זאת אומרת שבמשכן כבר עסקו בזה, להעלות את השטות. עצי שיטים עומדים. טוב, שיצאו, אגב, מאיפה השיטים באו? שמהם בנו את המשכן. חזל אומרים, יעקב אבינו נטע אותם. איפה הוא נטע אותם? במצרים. זו שאלה גדולה. רב קוק אומר, איך יכול להיות, כן, בשמות ראייה, שיעקב נוטע עצים למשכן באדמת מצרים הטמאה? כן, זה לא מובן מאליו. אני הייתי מביא עצי שיטים מלבנון, מארץ ישראל, אבל לא ממצרים. אלא הרב קוק אומר שליעקב אבינו הייתה קדושה כל כך גדולה שהוא ידע לזהות את ניצוץ הקודש שנמצא בתוך מצרים. ולכן הוא נתן את ההוראה איך לנטוע את העצים האלה. בסדר? עכשיו, אם כן, שהיא יכולה להמתיק במתקע את כל המים המערערים שיצאו מנחל השיטים של שעמום הדעת המביא לידי ספק. מה זה שעמום? שעמום זה שיממון. שיממון הדעת. כלומר, שטחיות. כן, כתוב בגמרא, במשנה, סליחה, הבטלה מביאה לידי שעמום. שעמום מביא לידי זימה. כן? כלומר, יש איזה אובדן של החיבור אל העצמיות של החיים, והתעסקות בקטגוריות חיצוניות של חשיבה, שטחיות בקיצור. אז כל המים המערים שיצאו מנחל השיטים של שעמום הדעת, מביא לידי ספק, ייאוש וחומריות גסה. כן? ייאוש, הפילוסופיה של שופנהאואר, חומריות גסה, כן, מה שהולך במאה ה-20, מטריאליזם של מרקס, המביא ריב משפחות ופילוג כתות, כן, דווקא ההתעסקות החומרנית היא מביאה לריב משפחות. מה זה ריב משפחות? מאיפה הביטוי הזה בכלל בא? ריב משפחות. זה משנה במסכת סנהדרין, לא? מה כתוב שם במשנה במסכת סנהדרין? שלמה נברא אדם יחידי? שלא יריבו המשפחות. לומר, אבא גדול מאביך. ואף על פי שכולם באים מאבא אחד, יש כבר ריב. קל וחומר, אם היו נבראים כמה, אדם הראשון. אז עכשיו נברא אחד, ובכל זאת משפחות מתגרות זו בזו. הרב אומר שהמטריאליזם מביא לריב משפחות. עכשיו זה מעניין, כי המרקסיסטים טוענים שכשכולם יהיו קומוניסטים, יש שלום בעולם. נעשה מהפכה ויש שלום, לא יהיו מלחמות יותר. אבל גם המרקסיסטים מודים בכך שכדי להביא את השלום הנפלא הזה, צריך לעשות מלחמת מעמדות. יש מלחמה בין המעמדות, בין הפרולטריון לבין הקפיטליסטים. אז אם כן, הרב אומר, אתה רואה, זה מביא ריב משפחות. כי בעצם, אם אתה אומר שהמטרה, שההשקפה היא מטריאליסטית, אז בשביל מה באת לעולם? באת לעולם בשביל לקבל. אני באתי לעולם לקבל, גם אתה באת לעולם לקבל. אז אנחנו עכשיו ביריבות, מי יקבל? התחרות היא מובנית בעולם כזה. מובן? אז מה שאומר, מביא לי דירים משפחות. ופילוג כתות ומהומה וחשיכה בכל מרחב החיים. אז מה אנחנו צריכים לעשות מול זה? לטהר את כל זה, נכון? על ידי מי? על ידי גיבורי כוח, נכון? עזורים בימין האמונה וכו' וכו', נכון? אז זאת אומרת, כל זמן שאלה הגואלים נושאי דגל האורה של גואל ראשון רואה הנאמן מזה. משה. שאיר את האור הטוב והנועם האלוהי בראשיתו בעולם על ידי הרמת קרן ישראל ונשיאת ראשם, כי תישא את ראש בני ישראל, כן? ליתן בידם עוז עולמים, מה זה עוז עולמים? התורה. להיות גוי עליון על כל גויי הארץ, פרשת כי תבוא. כל זמן שאלה לא יקומו לעזרתה, כלומר לא יקומו אנשים שילמדו את יסודותיה הרוחניים של היהדות בעמקות, הנה היא יורדת וטובעת בבן מצולה, במעמד הרוס, רצוץ, חשוך ואגום, שבור ומופלג יותר מכל אומה ולשון שהם גם כן שוממים עד למדי בתוך תוכם. איזה תיאור. ואוצר, איפה תמצא את, את האוצרות הרוחניים האלה שאתה מדבר עליהם? איפה? בקבלה כמובן. ואוצר חי עולמים זה, גנוז הוא הינו בעומק סתרי תורה, באור הזוהר, ספר הזוהר. וחמדת הקבלה ורזיה, אשר מי שידבק בהם בהכשר הגון, בגבורת אמת, כמובן לא כל אחד יכול, צריך הכשר הגון, לא כל אחד יכול ללמוד קבלה, אבל מי שראוי יש לו הכשר הגון לזה. בגבורת אמת בחוכמת אורה ויושר לבב, לא בבטלנות ורפיון רוח, שלומדים את זה רק כי צריך קצת לקבל איזושהי הערה מיסטית. ימצא עוז ועזרה, ימצא חיים וגבורה, וירום קרן ישראל. כלומר, הרב אומר פה שהאתגר הוא לא אתגר של תעלה בקדושה. זה הרבה יותר גדול מזה. האתגר הוא תיקון העולם כולו. כן, מה אתה אומר? כן. תלוי איזה. הרב קוק למשל הוא מהמקובלים האלה, ואתה רואה מה שהוא עושה. או רבי אברהם הררה. כן, רבי אברהם הררה זה דוגמה מאוד מעניינת. לאדם שכתב את תורת הארי בספרדית. למה הוא עשה את זה? בשביל האומות, נכון? האם זה היה לברכה? נראה שמזה יצאה פשלה, אבל לא אשמתו. אולי גם כי זה לא היה הזמן. כן? יצאה פשלה מזה. ספינוזה. מה? אה? עכשיו, הוא יכול להיות אדם שלומד מהמקובלים. כלומר, התורה בישראל היא בנויה משיתוף פעולה של כוחות שונים. נכון? יש אחד שיודע להיות דיין, השני שיודע להיות שוחט, השלישי שיודע להיות מקובל. עכשיו, זה ודאי שאדם צריך לעסוק בכל התורה כולה, אבל יש מה שנקרא התמקצעות. כן. מה עשה משה בזה שהוא ספר אותם? איפה ראית שהוא ספר? לא. כי תישא את ראש בני ישראל, הכוונה כשתחשוף את שורשם. ואז, כשתחשוף את שורשם של ישראל, אז ונתנו איש כופר נפשו בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זאת אומרת, הרי פרשת כי תישא היא התחלה של תיאור חטא העגל, שזה לכאורה הנפילה הגדולה של עם ישראל. אבל דרך הסיפור של מעשה העגל, נחשף הראש של בני ישראל, והמחילה הגדולה שראויה להיות להם, נכון? ככה רב ציודה הסביר, זה היה משהו כמו חודש לפני מותו. ככה הוא הסביר את הפסוק הזה. כן. טוב, הבו אחים. עכשיו, הרב כאן עובר מניתוח, זאת אומרת, דקדקני, אנליטי של למה זה חשוב, עכשיו הוא יוצא בקריאה נרגשת. הבו אחים חכמי תורה. וביותר, חכמי תורה יושבים בהר הקודש. איפה זה? ירושלים. מה? כי מי שיושב בארץ ישראל, אז הוא מחובר יותר אל תורת הסוד. כן? מה זה תורת ארץ ישראל? אין תורה כתורת ארץ ישראל. מדוע? כי בארץ ישראל עדיין שרידי הנבואה נמצאים. אפשר להריח אותם. לעומת סתם חכמי תורה שבפולין או כל מקום אחר. מה אני אמרתי לפני ששאלת? אני עניתי. אבל לא הקשבת. אמרתי, הר הקודש זה ירושלים. והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. נכון? ירושלים זה עוד יותר קדוש. עוד יותר קדוש. ודאי. כן, ירושלים זה מקור החוכמה, מקור הנבואה. הרי גי חיזיון נקראת ירושלים. למה? שמשם הנביאים שואבים את נבואתם. נכון? אז יותר חכמי תורה יושבים בהר הקודש. אתם, מוכשרים אתם, להאיר בקרבכם את הרוח הצפון, המלא אורה ויפעה של נועם אלוהים חיים. על ידי שתהיו שתולים בחצרות השם ומשכנותיו הרוחניים. כן? יש שתול בחצרות השם, בחצרות השם ההלכתיים. יש דבר כזה. אדם נמצא בחצר בית השם ההלכתית. יש גם חצר בית השם הרוחנית. כמבואר בספר מורה הנבוכים. במשלים שבסוף על החצר של המלך והעזרה של המלך וכו'. כשם שאתם קבועים בקדושת המקום. ומכם תחל אורה גדולה לצאת. ונועם גדול להימשך. עד שיספיק להראות פעולו להמתיק את כל המרירות של החיים האיומים, שהם מדוכאים ומרורים כלענה, כלענה רק מפני שנועם העליון נסתלק מהם. על ידי מה שנעזבה תורת אמת והגיון נועם סתרי גנזי תורה, ששם הנעימות, צפונה וגנוזה, דבש וחלב, תחת לשונך. כן? זה נאמר על סתרי תורה. זה בעצם הקריאה של הרב קוק להתעסקות בסתרי תורה, והוא מטיל את כל המשקל של האחריות על הדבר הזה, על חכמי ישראל שבזמן התחייה הלאומית, ובפרט על יושבי ארץ ישראל, ובפרט יושבי ירושלים, שהם מוכשרים מצד קדושת המקום והזמן לדבר הזה. עד כאן מובן? טוב, אז זהו.